גימל. פסוק א', הוא משה. זמן שקרה מה שכתוב בפסוקים הקודמים. שמה כתוב? ויהי בימים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו וכו'. בסדר? מה? מי? מי ראה?
משה.
היה רועה בעין. איך הוא ראה? לקח מקל וכלבים וראה את הצאן. אני רוצה רק לציין, בפסוק 22 של הפרק הקודם כתוב כך: ותלד בן ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. מה, לאיזה ארץ הוא קורא ארץ נוכריה? למדיין. היא נוכריה למה? למצרים. זאת העדות לכך שמשה רואה את עצמו כמצרי, לא כעברי. הוא יודע, הייתי בארץ נוכריה.
מי קרא? מי נתן את השם?
משה. מה? תראו את הפסוק לפני כן, 21: ויואל משה לשבת את האיש. מה זה הועל? נשבע, נשבע שבועת העלה. כן, שבועת העלה. ייתן השם אותך לעלה ולשבועה. מעלה זה שבועה. ויואל משה, הוא נשבע, הוא נשבע שהוא לא יצא ממדיין בלי רשותו של יתרו.
מי ביקש את זה ממנו?
אתה רוצה את ציפורה? רוצה? מה? אתה ציפורה. נוסף הכרן, הבנו, מה משה בא לעשות במדיין? ללמוד. אבל מה? הוא גם רואה בבניין אומה שיש בה פוטנציאל גבוה. אבל יתרו כבר מבין, אומר, האיש הזה, ראינו, ניסה את מצרים, ניסה את ישראל, נשביע אותו, כפי שאתה. כן?
זה כתוב אחר כך,
הוא אומר.
לא,
אם
אתה רוצה את ספורה, אם אתה רוצה את
הזאת
סתרי תורה.
סתרי תורה, אתה תשאר פה. נכון. מעניין, יש גם אפילו מדרש שאומר שמשה נשבע להקדיש את בנו הראשון לעבודה זרה. איזה עבודה זרה? של יתרו. כהן מדיין, אומר, כן, ככהן לעבודה זרה. כן, ולכן באמת הנכד של משה, כן, הבן של גרשום, עבד עבודה זרה, בגלל זה, נכון? יונתן בן גרשום בן משה. מובא בספר שופטים, נכון? הוא היה הלוי שעבד אצל פסל מיכה. יונתן בן גרשום בן משה. אז כתוב, אתה יכול לשתות. שאלו אותו בני דן, מה קרה לך שאתה הנכד של משה רבנו ואתה עובד עבודה זרה? אמר, כך מקובלני מפי אבי אבא. אמר, משה אמר לו, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואני אזדקק לבריות. כיוון שאני צריך פרנסה. ופה יש משרה של כומר, אז אני עושה מה שמשה אמר. אומרת הגמרא, וכי משה אמר דבר כזה? ודאי שלא, אלא התכוון עבודה שהיא זרה לו. ואני צריך את הבריאה. זאת אומרת, אתה, אין לך כישורים למקצוע פלוני, אבל זה מה שיש. אז אתה תעבוד במקצוע שלא מתאים לך, ולא תהיה סנוב על הבריאות, ותגיד, אני מעדיף לקבל צדקה. נכון? אבל מה? זה באמת העניין. משה לא יכול היה קצת לדייק בדבריו. מה משה אמר? באמת משה אמר עבודה זרה. ובאמת משה התכוון עבודה שהיא זרה לו. אבל למה הוא לא אמר את זה? כי אצל משה, ובכלל אצל הצדיקים, העבודה זה חלק אמיתי של עבודת השם. ובאמת, כשאני עובד במלאכה שאיננה מתאימה לי, אני באמת עובד עבודה זרה. רק שזאת עבודה זרה מותרת. אז עבודה זרה כזאת לא נסכלים, אלא עד רבה, מקבלים עליה שכר. בואו. עכשיו, יוצא לפי זה, שכשמשה הולך ליתרו, הוא הולך לעבוד עבודה שהיא זרה לו. כי הוא הולך לעבוד במדיין. את מי לעבוד? את השם. יתרו היה מאמין בשם. אבל לעבוד את השם לא במסגרת האומה שלך, זה עבודה זרה. על זה אמרת הגמרא, ישראל, כן, ישראל שבחוצה על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. אבל איפה הם עובדים עבודה זרה? בבית הכנסת. כלומר, הם עובדים את השם בעבודה שהיא זרה לו. לכן, זה בהחלט עומק הפשט מה שאמרו חז"ל, שמשה עובד עבודה שהיא זרה לו. עבד עבודה זרה. בסדר? ואיפה חז"ל ראו את זה? בזה שהוא נשבע להישאר אצל יתרו. כלומר, קשר את גורלו בקשר הכרחי עם יתרו. שבועת החזר? שבועת החזר. זה גלגול שבוע, זה נקרא. גלגול שבוע. זה לא שבועת הסת. שבועת הסת זה משהו אחר. יש גלגול שבוע. ויש היפוך שבוע. יש מיליון דברים. טוב, אבל מה שעשה יתרו, בעצם הוא הקים את היסוד של איסור גאולה. כן, מה זה השבוע? משה הוא הגואל, והוא נשבע לא לגאול. וזה מה שיוצא, לא? זה היסוד של שלושת השבועות. כלומר, זה מתחיל מפה. אגב, הספר שמגן על הדעה שאסור להקים את המדינה מפני השבועות, נקרא בשם ספר ויואל משה. של הרב יואל משה טייטלבוים. נכון? אבל זה מעניין שהאיסור להיגאל הוא עצמו הקדשת הבן לעבוד הזרה. זה מה שאומרת הגמרא. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שהיסוד של השבוע שלא לגאול, הוא יסוד קיים, הוא אמיתי. ועל זה נאמר, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה שתחפץ. מה הסיבה שישנה שבוע לא לגאול? כי זה עוד לא הזמן. פשוט מאוד. יש דבר, כלומר, לגלות יש תפקיד. אם אתה יוצא מן הגלות לפני הזמן, אתה מקלקל משהו. לכן, יש שבוע לא לגאול עד שלא מגיע הזמן. עד שתחפץ. בסדר? עכשיו,
אבל אחר כך אנשים יכולים כל הזמן להגיד שעוד לא בזמן.
זאת בדיוק הבעיה. עכשיו, תארו לעצמכם, הגיע הזמן ומשה צריך לצאת. אז מה עושים? אז הוא מבקש רשות מיתרו, נכון? עכשיו תארו לעצמכם שיתרו יגיד לא. אז מה יהיה? מה יעשה משה?
הוא לא יכול.
אז איך תיגע לי האומה? איך יהיה מותר דבר כזה? מצווה בעבירה זה לא בסדר. זה לא עבירה נשמע, זה מצווה בעבירה, זה משהו אחר. פשוט מאוד. אז הוא לא יצא.
מה?
אז הוא לא יגאל. אז זה מישהו אחר, כזה שהוא יסתדר מה זה בעיות שלו. זאת אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה. אם הדרך ארץ מחייב לא לצאת בלי רשותו של יתרו, וזה לא אומר שיש פה שבועה, אז הוא לא יגאל בלי רשותו של יתרו. ולכן, על מנת להקים מדינה, אתה צריך לחכות שחבר הלאומים ייתן לך הכרה בינלאומית. וזה בעצם היסוד שהרצל הבין מצוין. הוא אמר, מה זה הציונות? זה להקים בית לאומי לעם היהודי במשפט גלוי. נכון? ולכן הוא כל ימיו התרוצץ אצל גדולי עולם שהם יסכימו לתת לו את ארץ ישראל. וכן היה בוועידת סן רמו, כשחבר הלאומים נתן את המנדט לבריטניה הגדולה על ארץ ישראל כדי להקים בית לאומי. אוקיי? נכון. הרבה אחרי?
אחרי
זה לא כל כך הרבה. 15 שנה. מה זה 15 שנה לעומת הנצח?
כל האישורים ישנם.
זהו. אפשר לבצע. אבל אז מבקשים בכל זאת להתחשב בעוד 24 שעות כדי לעשות משא ומתן. נכון? למרות שיש כל האישורים.
ואחרי גידת סן רמו, אז...
אמר שר פחד השבועות. זה בפי שלו. שר פחד השבועות. טוב. פרק ג' ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו, כהן מדיין. עכשיו, מי רואה את הצאן של מי? משה רואה את הצאן של יתרו. מה הוא לומד אצל יתרו? יהדות. כן, עבודה זרה, זאת אומרת, עבודת השם בצורה זרה. זאת אומרת, הוא לומד אצל יתרו להיות נביא. יתרו הוא אדם גדול, אישיות רוחנית גדולה מאוד, והוא מחנך את משה.
למה הוא לא לומד להיות רואה צאן שכל גם דוד המלך?
זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה, הוא רואה את הצאן כדי ללמוד את מקצוע הנבואה. כן? הוא הולך לכהן מדיין, שהוא מצאצאי בני קטורה, שלמד מאברהם אבינו, כיצד מגיעים לכל ההשגות העליונות האלה. חלק מהתפקיד זה לראות צאן. בסדר? לא, מה, לא, מה.
מה הרעיון שעומד מאחורי הגיון של הצאן?
ראיית הצאן יש לזה כמה סגולות. דבר ראשון, זה דורש עוצמה פיזית. רואה, חייב להיות חזק. לא יותר מחקלאי. אבל יותר מן הארי, כן. מן הדור. אבל זה כשלעצמו דבר טוב. עכשיו, מה לעומת החקלאות? החקלאות משעבדת את האדם. אתה משועבד לאותה חלקת אדמה, ואתה צריך יום, יום, שעות לעבוד על המקום הזה. מה זה מראה צאן? זה כזה חופשי, נחמד, פסטורלי, אדם מהלך בהרים, יש לו שעות שבהם הוא יכול לעשות מה שבראש שלו, ומה שבראש שלו הוא רואה את הטבע והוא מבודד, אז הוא יכול ללמוד הרבה. ללמוד הרבה חוכמה, הרבה התבוננות, לחשוב הרבה.
למה הם גזלנים לאיזו?
יש הם גזלנים. יש הם גזלנים.
מתפח
חפורים לא טובים? ודאי. לכן כתוב, הינהג את הצאן אחר המדבר מפני הגזל. כך כתוב. שהוא ילך למקום שלא שייך לאף אחד, כדי להיות בטוח שהצאן שלו לא גוזל.
אבל המדבר עצמו,
אז
למה
הוא
חיפש את המדבר?
הילך? לא, לא. אחר המדבר? גם המדבר זה שייך לאנשים. מדבר? מה זה מדבר?
מדבר זה אפשר.
מה זה מדבר? לעומת ערבה, למשל. או שממה, או צייה. מדבר זה מקום שבו מדבירים את הצאן. מקום שיש בו קצת צמחייה. זה מראה, זה מקום מראה, זה נקרא מדבר. נכון? למשל כתוב בתיקוני זוהר שרבי שמעון ברח למדבר לוד. למדבר לוד. איפה יש מדבר בלוד? איפה שרואים את הצאן, זה הכוונה. זה מדבר. מקום דיבור, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. עכשיו, כן, מה התרגול שיתרו מטיל על משה? אתה צריך לקחת את הצאן, להביא אותו אל הר האלוהים. מעניין. כמה זמן הוא עשה את זה? 40 שנה. מה זה נקרא תרגיל על יבש? אחרי 40 שנה, משה לוקח את הצאן, מגיע עד הר האלוהים במשך 40 שנה. על כל פנים, האישיות המרכזית פה זה יתרו, לא משה. אחרי כמה שנים, סוף סוף, המאמצים נשאו פרי. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו קל. ויאמר משה אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כסער לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה, ויאמר הנני, ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ויש דרשה של חז"ל פה שלא כך מובנת. חז"ל אומרים אל תקרב הלום, אין הלום אלא מלכות, שבניך לא יהיו מלכים. משה רצה הרי שהבן שלו יהיה מלך אחריו, אבל הקדוש ברוך הוא אל תקרב הלום. מה, זה מה שיש לו להגיד? הדבר הראשון שיש לו להגיד, בניך לא יהיו מלכים. עוד לפני הכל. מה?
דרש.
נכון, אני שואל, מה הדרש תקע את זה פה?
אני לא אקשב שהשמולה שלו היא חסרית מפסיקה.
מה הוא עשה לבן שלו? שיאבד אותו למדיין. הרי כתוב, מקרב אחיך תיקח, תשים עליך מלך, ממוכר שבאחיך, וחז"ל מסבירים, למה התורה הקפידה דווקא שיהיה ממשפחה מיוחסת וכו'? כי אם זה איש נוכרי, אז הוא לא מרחם על העם. אז כלומר, יש פה איזה ביקורת כלפי משה. אתה יותר מדי מדיין, כן? ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים, ויאמר השם. אנחנו נחזור על הפסוקים האלה, אל תדאגו. אני רוצה פשוט להגיע לפסוק 7. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה קשה? מה קשה במשפט הזה? מי זה עמו של הקדוש ברוך הוא? מי זה עמו? עם ישראל. ואיפה הוא? אז מה אתה עושה? אז אנחנו יודענו, תודה רבה. תגיד, ראו ראיתי את עוני עמי, אנחנו יודעים שהוא במצרים. לא, בא להגיד למשה, עמי זה מי שבמצרים. עמי מי הם? אשר במצרים, לא מדיין. לא כמו שחשבת. עכשיו, מה הייתה הסיבה שבגללה משה התייאש מישראל? זאת אומרת שיש ביניהם דלטורים, נכון? מלשינים. לכן אמר, רואה, אכן נודע הדבר, עכשיו אני יודע למה הם צריכים להישאר במצרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוני עמי ואין עני אלא בדעת, אשר במצרים. זה בגלל שהם במצרים שהם כאלה. לא בגלל שהם כאלה הם במצרים כפי שחשבת, אלא בגלל שהם במצרים הם כאלה. נכון, ולכן צריך להוציא אותם משם, ואז הם יהיו בסדר. נכון, שעשו אותנו רעים. ויראו אותנו המצרים, שהם עשו אותנו רעים.
כתוב אחר כך שבגלל שצעקו, לא
רעב. זאת אומרת, הוא
עדים,
לפי
מה
שבאו
ואמרו לו. מה? למה לצעקתם? אז למה ראה את זה? שיגיד מה יותר חשוב, או שהוא ראה אותם ובסיב אותם?
שני דברים. מה? תשאל את זה על הפרק הקודם. כן, פסוק כ"ו. בעמוד 91, פסוק 23. ויהי בהם מערבים ההן, ויהי עמות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נאקתם, וכן הוא שמע. ויזכור אלוהים את פריתת אברהם יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. אם כן, יש פה שלוש פעולות: שמע, ראה, ידע.
פה הוא הפך את הסדר.
נכון.
היה צריך להתייחס לצעקה קודם.
נכון. למה התייחס לראייה קודם? אז למה פה הוא קודם כל שמע? למה בפרק ב' הוא קודם שמע ואחרי זה ראה? ולו כשהוא מספר למשה, הוא אומר קודם כל ראיתי ואחרי זה שמעתי. מה יש להתאים למשה? למה? למה? אז למה בפרק ב' קודם שמיעה? אני שואל, כי משה ראה, כלומר משה התפקיד שלו זה לראות. מה זה לראות? להבין, יפה, נכון? רואה אני את דבריך. עכשיו, מה גרם למשה לבחור במדיין ולא במצרים? מה שהוא ראה, וירא איש מצרי מכה איש עברי. אבל מה גורם לקדוש ברוך הוא להחליט לגאול את ישראל? מה שהוא שמע. לכן, בפרק ב' השמיעה הקודמת, שמדבר עם משה, הראייה הקודמת. בסדר? הלאה. ראו ראיתי את עוני עמי, אשר במצרים. כלומר, אני ראיתי שעמי זה מי שבמצרים ולא מי שחשבת. חוץ מזה, יש לספר משהו שלא נוגע לך. וצעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מכאובה. מה זה ידעתי את מכאובה? מה? זה את מחובה, אבל מה זה ידע? כואב לי כמו שכואב להם. מה שזה אומר, לא? כתוב שהקדוש ברוך הוא כואב כמו שכואב לנו, שנאמר בכל צרתם לא צר. איך? אז לכן ידעתי את מחובה, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני מעורב פה בעסק, לכן יש לי אינטרס לגאול אותם כדי לגאול את עצמי.
בכלל שהקדוש ברוך הוא צריך ככה להתבטא, ומי הוא מתבטא? למשה? מה הוא צריך להצדיק את עצמו?
הוא בא להסביר את מראה הסנה. הרי מה הייתה הבעיה של משה? הוא בא לראות את... הוא לא מבין למה הסנה בוער ואיננו הוא קל. כלומר, זה שהסנה בוער באש, הוא מבין. מה זה הסנה? יש אומה שסובלת, נכון? הסנה. והסנה זה אומה מלאה חטאים, כן? אומרים, ענבי הגפן וענבי הסנה דבר כאור ואינו מתקבל, ענבי הגפן וענבי הגפן, לעומת ענבי הגפן וענבי הסנה, שהסנה נחשב לדבר פחות, דבר רע, ענבי הסנה שאי אפשר לאכול אותם. אז גם כן משה הייתה לו דעה רע על עם ישראל, סנה. עכשיו הוא רואה שהסנה הזה בוער באש. מה זה בוער באש? צרות הגלות. המצרים הולכים ומחלים את האומה, ואז יש פה בעיה, הסנה בוער באש והסנה איננו קל. זה, אם משעבדים את האומה, אז צריך שהאומה תחלה, ואומה זה אינה קלה. אז מה זה אומר? שהסנה הוא סנה כזה לא דליק, נכון? אז אם זה ככה, מה היה צריך לכלות? האש. האש הייתה צריכה לכלות. אם אין לה במה להיאחז, צריכה להיגמר. מדוע לא יבער הסנה? ומדוע כן בוערת האש? מה חומר הדלק שנותן את הכוח לאש להמשיך לבער אם הסנה איננו קל? זאת השאלה. מה הייתה התשובה? הוא ראה מלאך השם אלא בת אש. זאת אומרת, מי הבוער? שמה, מה חומר הדלקה? מלאך השם. זאת אומרת, כביכול יש פה איזה שפע אלוהי שהולך ובוער. אז מי סובל? הקדוש ברוך הוא, והוא בעצמו נותן את הכוח למצרים. בסדר? לכן הוא אומר, ידעתי את מכאוביו. מי שכואב לו זה אני. בסדר? לא, זה שר ישראל, זה השכינה בעצם. וירד להצילו מיד מצרים. לכן אמרתי לכם שנחזור על הפסוקים, עכשיו חזר. וירד להצילו מיד מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. למה לשם? הרי אם הוא שמע זעקתם, אז שיציל אותם. מה? כן, אבל אני פה שואל, אם המוטיבציה של הגאולה זה הצרות של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לדבר אחד, שתפסקנה הצרות, נכון? אז הוא יכול לגרום שפרעה ישחרר את בני ישראל, או שבישראל יעשו מה שבראש שלהם. אבל למה דווקא? בגלל שהוא שמע את הצעקה מביא אותם לארץ ישראל. זה כתוב בפרשת ברית בין הבתרים, נכון? וכאשר יעבוד את הגוי אשר יעבוד על הנוכי, ואחריהן יצאו בחוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. זאת אומרת, כל העניין של הגלות היה כדי להכשיר את ירושת הארץ. מכיוון שעברו מה שעברו, אז עכשיו צריך להחזיר אותם אל הארץ. בסדר? ועתה לך ושלחך אל פרעה, והוציא את עמי בני ישראל ממצרים. אז זה כבר ראינו שבוע שעבר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שני דברים שהוא צריך לעשות. הוא צריך ללכת לפרעה, והוא צריך להוציא את בני ישראל ממצרים. מה הוא צריך ללכת לעשות לפרעה? מה? לשכנע אותו. זה הם והוצא את עמי ישראל ממצרים. זה לכאורה שתי שליחויות שאינן קשורות זו בזו. כלומר, אתה תוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אם לצורך זה צריך לדבר עם פרעה, תדבר. אבל זה לא צריך להיות מצוין כסעיף מיוחד בתוך השליחות. אלא, יש פה שתי שליחויות. יש שליחות של משה לפני פרעה, יש שליחות של משה להוציא את בני ישראל ממצרים. מה אתה אומר? אז הוא צריך ללכת לגאול גם את מצרים. זאת אומרת, הוא צריך ללכת לפרעה כדי להסביר לפרעה מי השם. וזה בלי שום קשר לעובדה שצריך להוציא את בני ישראל ממצרים. ועל זה באה השאלה של משה. כי הרי אם הוא שליח אל פרעה, סימן שמשה עברי ולא מצרי. אם הוא בא להוציא בני ישראל ממצרים, סימן שמשה מצרי ולא עברי. וכיוון שהוטלו עליו שתי שליחויות, לכן שואל משה, זה מה שראינו שבוע שעבר, ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? תסביר לי מי אני. זה את מי אני. כן, למה? כי אלך אל פרעה, וכי הוציא בני ישראל ממצרים. אתה הטלת עליי שני דברים שגורמים לי לשאול את עצמי מי אני. עד כאן ברור?
לא,
רק
רגע, הוא הפך את הסדר פה גם כן?
לא, אותו סדר. כי אלך אל פרעה.
אבל מה אמר לו השם קודם?
לך ויש לך אל פרעה.
אה, כן.
ויוצא בני ישראל. אז גם פה משה חוזר, מי אנוכי? לעשות את שניהם. אם היית אומר לי רק אחד, אני מבין, אבל עכשיו אני לא מבין. אז הוא צריך תשובה, לא? מה התשובה? ויאמר, כי אהיה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני פה שולח אותך בתור שני דברים. אהיה עמך. מי זה אהיה? הקדוש ברוך הוא נקרא אהיה, נכון?
זה בנוגע למצרים.
יפה מאוד. וביחס לישראל, מי שולח אותך? אנוכי. מה? אנוכי זה מי שנותן מצוות, נכון? אשר אנוכי מצווך היום. אנוכי זה השם של האלוה המצווה. לכן, כלפי מצרים, זאת אחריות, כלפי ההיסטוריה, אהיה עמך. ואנוכי שלחתיך. והרי היה, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, והוציא לך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. שם התברר מי שלח אותך להוציא אותם ממצרים. ואז התברר לכולם שזה היה אנוכי. לעומת זה, כלפי פרעה, אתה צריך להגיד, אהיה.
אבל
אהיה
אשר
אהיה,
משה לא רובה מובה את מדינה ישראל.
פה מדובר על אהיה, לא אהיה אשר אהיה. עכשיו, הוא בא לבני ישראל להגיד להם מה? מה? כן, שאתה הולך לפרעה. מה? אהיה שלחני עליכם. זאת אומרת, אתה אמרת אהיה, כי שאלו אותך מי גואל, מי גואל אותנו ממצרים, אומר אהיה. אבל אנחנו לא רואים, אבל מה עשה משה כשהלך לפרעה? אמר לו, מי שלח אותי? מי אמר? השם. אז למה לא אמר אהיה? מה פירוש השם י' כ' ו' מה פירוש של המילה הזאת? זה גוף שלישי של הפועל היו, נכון? יהיה, נכון? אז למה אתה מוסיף ו'? תגיד יהיה. אל תגיד י' כ' ו' כ'. אבל זה כשאתה הופך את זה לשם פרטי. כי הרי, שלום לך, י' וו' אינן אותיות מתחלפות, נכון? כמו שנאמר בספר קהלת, מה הווה לאדם במקום מה הויה לאדם. אז י' כ' ו' כ' זה יהיה. אז מישהו אומר על עצמו אהיה, מה אתה אומר עליו? יהיה, נכון? השם הוויה זה הכינוי לשם אהיה. פרשטייסט? אם מישהו אומר אלך, מה אתה אומר עליו? ילך. אם מישהו אומר על עצמו אהיה, מה אתה אומר עליו? יהיה, יפה מאוד. אז זה השם שאני נותן לקדוש ברוך הוא. י' כ' ו', כן? זה צורה מסוימת של שם, של המילה יהיה, אבל בו' במקום י'. זה כינוי למי שאומר על עצמו אהיה. וזה בדיוק מה שמשה הלך לגלות לפרעה. הרי הוא אמר, השם שלך אני אליך, אני אומר, מי השם? תסביר לי.
גם
יותר
שהוא
התקשר
את זה
ליתרו,
בגלל
שהוא נדל ההר הזה, והוא שלח אותו להר הזה. נכון. נראית את תורה. פסוק 13. ויאמר משה לאלוהים, הנה, אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? קושיה, נכון? קושיה אדירה. תמציא, לא משנה. תמציא צ'יפופו שלך אני עליכם, אני יודע, תאוס, שר הרבה דברים. מה אתה, זה כל כך מלחיץ את משה? כלומר, הנחת משה זה שיש להם מסורת מה השם, וכיוון שמשה לא מכיר את השם, אז זה בעיה בשבילו, נכון? יצחקו עליו. היית הסיסמה. אגב, נשאנו כלל, שאלת חכם, חצי תשובה. אז משה פה שאל שאלה, אז איפה התשובה? בשאלה עצמה, נכון? תסתכלו בסופי תיבות, ואמרו לי, מה, שמו, מה? סופי תיבות? יוד כבר, כן, נכון? המילה לי, מסתיימת ביוד. מה? מסתיימת ביוד, נכון, נתנאל?
כן.
נכון? ואמרו לי מה שמו מה? סופי תיבות, יתגיד אפיה, זאת אומרת שאלת חכם, חצי תשובה. הוא יודע לשאול נכון. הוא בן שיודע לשאול, לא בן שאינו יודע לשאול.
זה האות?
מה? לא, לא. זה בעל הטורים מעיר את זה. בעל הטורים. אבל מה פה הבעיה שלו? יש למשה בעיה רצינית מאוד. שתי בעיות. דבר ראשון, ברור לפי זה שבעיניו של משה אי ידיעת שמו של האלוה המשלח זה פוסל לחלוטין. זה דבר שהוא רחוק מאוד מהמנטליות המודרנית. אבל במקדם היה ברור שידיעת השם זה ידיעת הסוד של האישיות של מי ששולח אותך. ולכן הקדמונים היו מסתירים את שמם. לא היו אומרים את השם האמיתי. לכל אדם במקדם היו שני שמות. שמו האמיתי והשם שהוא משתמש בו בחוץ. כי הייתה הנחה שאם אתה יודע את השם של האדם, אתה גם יודע איך לשאות עליו. כי אתה מכיר את רצונו. אולי, כן, יכול להיות. גם נהגו אצל כל המלאכים דברים כאלה, נכון? כל הדורות. אז הסתירו את השם. אפילו אפלטון, השם שלו האמיתי לא היה אפלטון. קראו לו אריסטוקלס. והוא אימץ לעצמו את השם אפלטון, כדי להסתיר את שמו. אז כמו כן גם אדם הזה, הכהני הדת בטיבט, אצל הבודיסטים, לא מגלים את שמם. זה סוד. כן, כמו כל המלאכים. כן, גם האפיפיור. עכשיו, ובמיוחד הדבר הזה כנראה מופיעתי לבני שם. כלומר, מי שהוא מבני שם יודע את האלוהות דרך השם. בסדר? יצא לי לפני שנים רבות לפגוש גוי הבקי בחוכמת המזרח הרחוק. ואז דיינתי איתו על הפסוקים הראשונים של הטאו טה צ'ינג. דיברתי לכם את זה, לא? בתחילת הטאו טה צ'ינג נאמר שהטאו הנקרא בשם איננו הטאו. אז אמרתי לו, זה בגלל שאתם בני יפת, ולכן אצלכם השם אינו חשיבות. אנחנו בני שם, אז אצלנו נאמר, אסגריו כי ידע שמי. זאת אומרת, אתה צודק. אז גם פה, זאת ההתנהגות של משה. זאת הבעיה הראשונה שלו. אבל הבעיה היא פה יותר עמוקה. משה בא בשם אלוהי ישראל, הוא בא אל אומה שיש לה מסורת שצריכה להיגאל. והוא אומר, אני זה שאתם מדברים עליו בבית המדרש כל הזמן ומחכים לו. אבל אני באתי מבחוץ. ואז יש פה איזה קושי עצום. הוא אומר, מה, אנחנו כבר מאות בשנים מדברים על מישהו שאנחנו משוכנעים שיצמח מתוכנו. עכשיו זה אחד מבחוץ שבא. לא יכול להיות. כן, כלומר, יש פה חוסר אמינות. עכשיו אפשר להגיד גם את כבדות הפה של משה. למה משה הוא כבד פה? כי הוא צריך להסביר במונחים של תרבות כללית את מסורת הדורות של הגטו. וזה מה שנאמר בפרק ד' פסוק פסוק א', פרק ד', פסוק א'. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. אז פרשנות שטחית של ימין אומרת, לא יאמינו בכלל שיכול להיות דבר כזה שהשם מדבר, נבואה. אבל זה לא ככה, כי הרי כבר היה להם נביאים. אהרון היה נביא השם. ובוודאי גם שמאמינים שתבוא גאולה, לפחות את זה הם רוצים. אז זה לא שהם מתנגדים להיגאל. אבל הם לא מאמינים שהגאולה יכולה לבוא על ידי אדם כמו משה. ככה משה מבין. יאמרו, לא נראה אליך, אל אדם כמוך לא יכול להיות שנראה השם. כי הוא נראה כמו גוי. אחד שאפילו יידיש לא יודע לדבר. כשהוא מנסה קצת לדבר ביידיש, המבטא המצרי שלו בולט כל כך. וכל התרבות שלו, שעליה הוא גדל, היא כל כך מצרית. שהוא בא עוד לספר שהוא המשיח של היהודים. אז הרצל גם כן אמר לקדוש ברוך הוא, ואין לו יאמינו לי, יאמרו לו נראה אליך השם. נכון? לא כבעיה. לכן הרצל חיפש מי בתוך הציבור הרבני ייתן לו את הגושפנקה. לכן הוא היה כל כך מיודד עם הרב ריינס, כי הוא מצא רב אחד שמוכן להגיד אתה גואל האומה. בסדר? מה? הרצל מדבר גרמנית, כן? הרר, דאס יודן שטאט. עכשיו הוא צריך ללכת לרבנים ולהגיד להם במבטא גרמני כבד, אתם יודעים, מי שאתם מתפללים עליו זה אני. כן, אבל אפילו כיפה אין לך. זקן יש. אז הבלוף מורגש. כן? מה? כן, צילינדר. פחות כפות זה היה. זה כן. כן. אבל יש פה בעיה. ומעניין שכשהתחילה חיבת ציון בימי הנתיב וולוז'ין, חובבי ציון גם כן לא היו צדיקים גדולים, כלומר היה שם הנתיב וולוז'ין אמנם, אבל גם ליליאן בלום ופינסקר, כל מיני אנשים כאלה שהיו רחוקים מאוד אפילו מקיום, משמירת שבת. ואז הנתיב וולוז'ין כתב שאל יאמר אדם שראוי היה הדבר להיות אחרת, שהרי כאשר משה אמר והם לא יאמינו לי, אמר את זה מאותן הסיבות, והוא נענש על זה שהוא חשב שעם ישראל ידחה אותו על זה. נענש, הנה עשה מצורע. בחוברת שיבת ציון, במאמר אחרית כבראשית. בסדר? וגם בילקוט ארץ ישראל. כן, גם את שמועי. בפרשה הזאת. כן. מה אתה אומר? הוא נענש על זה שהוא לא, משה נענש, נענש על זה שהוא חשב שהעם אנטי ציוני. מעניין. כלומר, לחשוב על יהודי שהוא התנגד לציונות רק בגלל שהגואל חילוני, זה לא יעלה על הדעת. זה קושי עצום. אז אולי זה, זה קשה מה שאתה אומר. אתה רוצה להגיד שהם לא יהודים? זה מה שאתה אומר. אמור להיות דומה, אבל מה שאתה אומר זה שהם לא יהודים. טוב, לא, אבל אנחנו נראה בהמשך שהייתה עוד קבוצה, הייתה עוד קבוצה שיצאה ממצרים ונמשכה אחרי משה מסיבות דתיות, והיו מוכנים לצאת רק אם הגאולה היא בעלת אופי דתי. אבל היא צצה יותר מאוחר בקבוצה הזאת, זה הערב רב. נכון? כן, הערב רב הסכימו לצאת ממצרים מסיבות דתיות. עכשיו, הם נמשכו אחרי האישיות של משה. אמרו, זה מצרים, כן. אמרו, זה רב גדול, זה משהו. אחרי רב גדול אני הולך באש ובמים. לארץ ישראל? לא, לא צריך לארץ ישראל. מבחינת
הטיטול לאומי.
מה?
הטיטול לאומי.
הם היו דתיים, הערב רב היו דתיים. ומשה חשב לרגע שעם ישראל הם כאלה. אמר להיות נזו אחוי, אין לי שאותו עצמא. אז אתה רוצה לקרוא להם הערב רב, זה לא.
לא, האם מכאן אפשר, או אפילו צריך ללמוד, שמשך בן דוד, בעצם יהיה משהו שונה ממה שאנחנו מצפים שיהיה. זאת אומרת, יש ציפייה היום שהמשיח יהיה מישהו שחוץ מהקריטריונים הברורים, המשיח הגבוה וחזק והשיח.
לא, זה נביא. זה נביא, אתה יודע משהו אחר. יש נביא, יש משיח, יש שני תפקידים שונים לגמרי.
המשיח צריך להיות הקריטריונים
לפחות כמו של נביא? לא. לא, יש לו קריטריונים אחרים. הקריטריון של המשיח זה אם הוא גואל את עם ישראל או לא. זה אפילו זה לא. הרמה אומר שלא צריך.
זאת אומרת שהמשיח בדיעבד רכיבו
עם המשיח הלא. לא, למה? משיח? מה זאת אומרת בדיעבד ידעו? גם נביא אתה יודע רק בדיעבד. כל דבר אתה יודע רק בדיעבד.
נביא בא ואומר, אני נביא,
והוא יכול להוכיח. שיוכיח, גם המשיח שיוכיח. המשיח הוא צריך לבוא, לגאול את עם ישראל מידי האומות. לגאול בית המקדש.
יש מקום כזה מקום כבר, אם נראה לי משהו.
לא.
אז
לפי הרמב״ם אמרתי שלא. לפי הרמב״ם כן, אבל נדבר לפי הרמב״ם. בסדר?
מה הסיפור של
הרמב״ם? עוד סיפור. האם הוא צריך לדון על פי הריח? גם מפניו בעלי מינים, והוא פוסק לפי הריח. האם זה מועיל?
לא,
אבל לפי מה שנפור,
זה קשה לך מתוך הדברים, נניח ב-80 שנה
של בן אדם
חי,
נניח ליבור, ולמוד במקדש,
זה קצת
ארוך. חייב להיות בן אדם אחד? לא, זה מן הסתם הרבה זמן, כי הגמרא אומרת, ימות המשיח 400 שנה. אז מסביר בעל התורה תמימה, יש שצריך הרבה דברים לעשות. זה יש הרבה...
הוא יהיה אחרון, זאת אומרת,
לא. אם הכל יכול לעשות על ידי בן אדם אחד, מה טוב? אפשר? אתה לא, יש כל מיני אופנים. יש כל מיני אופנים. אבל זה יכול גם לקחת 400 שנה. אנחנו רואים היום שזה לוקח 400 שנה.
השאלה היא למה יחפים למשך בודד, לא
כתהליך. הוא מרכז את התהליך. נכון? בתוך התהליך יש אישיות מרכזת. שיכולה להיות פרי התהליך. זאת אומרת, אחרי ש... הוא יכול להיות מצב כזה שכל מה שהמשיח צריך לעשות יעשה בלעדיו. ייבנה בית המקדש, כל היהודים יבואו, ישמרו תורה ומצוות, הכל טיפ טופ. אחר כך יגידו ראשי המדינה, חסר משהו, נדמה לי, צריך מלך מבית דוד. יחפשו בישיבה מי מלך מבית דוד, מי מוכן להיות? בישיבה. כולם היו בישיבות. אז יגידו, אתה, שמענו עליך שאתה מבית דוד, אתה מוכן להיות מלך ישראל? כן, אבל אני עוד לא גמרתי את המסכת. אל תדאג, נספק לך חברותה. אתה מסכים? יאללה, מסכים. יהיה לנו גם משיח בן דוד. בסדר? זאת, יכול להיות מצב כזה שהמשיח הוא רק תולדה של התהליך ולא המוביל שלו. כמו שנאמר, אפס בלתך לימוד המשיח.
זה לא
משיח,
אפילו?
זה משיח.
אבל זה לא
משיח. למה זה בדיוק
משיח?
לא. אומר הרמב״ם שאם אף אחד לא יעשה, הוא זה שיעשה את זה. הרי היה. הרי הרמב״ם אומר שהמשיח בונה המקדש. אם יש בידך לבנות את המקדש, אתה לא תבנה? גם אם אתה לא משיח, נכון? אז זה לא פונקציה משיחית, הכרחית. אם אף אחד לא בנה את המקדש עד שהמשיח בונה, אז המשיח בונה. אוקיי? פוין. כן. עכשיו, יש פה נקודה בפרק ד' פסוק 12 בעמוד 94 ועתה לך ואנוכי אהיה עם פיך. שימו לב להכפילות של הביטוי, אנוכי וגם אהיה. והורתיך אשר תדבר ויאמר בי אדוני שלח נא בי אל תשלח. חז"ל אמרו שלח את מי שאתה רגיל לשלוח. למי הוא מתכוון? לאהרון אחיו. אהרון הרבה יותר מקובל על העם, מה אתה מבלבל לי כמר? זה כל כך קשה לשכנע את היהודים. ויחר אף השם במשה ויומר. הלו, אהרון אחיך הלוי. מה זה אחיך הלוי? ערב, שיושב בגטו. לוי, מה זה לוי? אותו שבט ששומר על
הקדושה.
נכון. זאת אומרת, אני מכיר, אתה רוצה שאני אשלח רב, נכון?
כן.
אהרון אחיך הלוי.
זה מה שאתה אמרת לפני רגע, נחפש את המשיח בישיבה.
נכון. הוא אומר, ידעתי כי ידבר, ידבר הוא. מה פירוש הדבר? הם מדברים כל הזמן על גאולה. מדברים, מדברים. ידבר, ידבר, זה יבוא המשיח, יהיה בסדר, בעזרת השם תהיה גאולה.
לא מעשי.
אבל זה לא... זה לא מה שאני צריך. אני צריך מי שיגאל.
ביצוע.
אני צריך ביצוע פוליטי.
לא מובן.
מה לא מובן?
מה ממש לא מובן, כמו שהוא יכול להגיד למשה, תעשה תהליך פוליטי, תיגש
לאהרון, ושאהרון יעשה את התהליך הפוליטי. אבל כנראה שאהרון לא מסוגל. צריך כשאהרון. צריך להבין קצת מצרית, להיות מקובל בארמון המלך, לדעת איך מדברים בפוליטיקה.
לא היה
רונת. נכון?
הרונת לפי זה שאנחנו אומרים, רבן התורה וכל ישראל
לעבוד,
הוא...
זה, כן. לא, זה לא פוליטיקאי. זה אחד שמחלק סופגניות בבסיס. זה הכל. הוא אוהב את הבריאות מגרבן התורה. מסתובב עם הטנק שלו. זה לא רציני, מה? זה נחמד, זה קישוט, זה דוסים. אבל מה, ככה אתה... לא רציני. מה? מה לי חצפיין בכולם? אז הוא אומר, ידעתי, כי דבר ידברו. אז זה לא, לא יודע. אבל מה אתה צריך? אתה צריך גושפנקה. אתה צריך גושפנקה רבנית למה שאתה הולך לעשות. לכן הוא אומר, הנה יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, היה למשה חשוב שחלק מהממסד הרבני יאמר לו שמה שהוא עושה זה בסדר. מה? לא, זה לא מספיק. הוא צריך את האהדה של האומה. ולכן ראינו תמיד, הרצל חיפש את הרב ריינס, ובן גוריון חיפש את הרב מימון, ואחר כך תמיד הברית ההיסטורית בין מפאי למפד"ל.
זה אחר כך
הרב עובדיה יוסף. אחרי זה הרב עמיטל, זאת אומרת, כשקלו כל הקיצים.
חייב להיות זקן בממשלה. בלי זקן אנחנו לא יכולים לזוז.
לא, באמת, יש איזה תסביך, תסביך של לגיטימציה. ולא זה מדוע, תמיד הממשלות, הן השמאלניות והן הימניות, ובמשך כל הממשלות תמיד חיפשו, וזה לא בגלל שיקולי קואליציה. זה לא בגלל שבלי זה אנחנו ניפול. משהו הרבה יותר עמוק. מרגישים שצריך מישהו ש... יאמר שהרציפות, הרציפות של הזהות היהודית לא עבדה. לא מאמינים בזה. הנפש פועלת על פי סמלים. יש תת מודע פה. ולכן מוכנים אפילו לשחד את הזקן רק שישב איתם בממשלה. זה אופייני לטבע האדם. כי בכל אדם יש תסביך פנימי של מרידה באב, ויש צורך לחפר על המרידה. אז ודאי שהציונות החילונית יש לה איזושהי הרגשה באיזושהי פינה של התת מודע שלה, איזו הרגשת חטא כלפי בעלי הזקנים של לפני שלוש דורות. בוודאי, בכל אומה. גם באמריקה זה ככה. באמריקה אתה לא יכול לפתוח את ועידת הקונגרס בלי איזו ברכה של איזה כומר, משהו כזה. כן, ודאי. כן, בגרמניה לפני 50 שנה אותו רשע חיפש כמה כמרים והוא מינה אותם שיתמכו במשטר שלו, כי הכנסייה הייתה נגדו. אז הוא חיפש בנרות כמה כאלה שיהיו איתו. נכון, אז יש יוצאים מן הכלל, נכון? אבל בישראל זה מאוד אופייני הדבר הזה, כי הרי אפילו כשהיו הזדמנויות להקים ממשלות בלי דתיים, בכל זאת הכניסו דתיים. לא אומר שהשיקול הוא תמיד הגיוני, מחפשים זקן, מה שלא יהיה, מתחת לבלטות, לא משנה איזה זקן זה, ולא משנה כמה שהדעות שלו תהיינה ישרות או מעוותות, אבל צריך אחד כזה. אז זה גם מה שקורה כאן. כשבן גוריון שמע שהרב קוק איתו, היה בסדר. כן, אמר, זה בסדר. יש אחד שאומר שכל מה שאני עושה זה בסדר, תהליך הגאולה.
מה זה
תמיד במיעוט?
מה זה במיעוט?
נו, אז מה? אז זה מספיק לו. כי כל דבר טוב זה מעטים שולחים אחריו, כי האמת נהדרת, ולכן מעטים הם יודעים את הטוב. מה, זה חדש לך? זהו.